שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיית דירה על הנייר.
דירה אז, על הנייר.
כן, אז גיא, בוא נתחיל באמת עם השאלה הפשוטה, מה זה דירה על הנייר?
דירה על הנייר היא דירה שעדיין לא נבנתה. היא בעצם הסכמה חוזית בינינו לבין מוכר, שהוא הולך לתת לנו דירה בעתיד. וזה יכול להיות לפני שיש יותר בנייה או אחרי, לרוב מדובר על רכישת דירה היום, כשנקבל אותה רק בעוד כמה שנים.
נכון, בעצם מה שאנחנו עושים, כשאנחנו קונים דירה על הנייר, אנחנו קונים זכות לדירה, ואנחנו נדבר על ההשלכות של זה מבחינה מיסויית בהמשך. עכשיו כבר ציינת שדירה על הנייר יכולה להיות דירה שהיא ממש על הנייר בשלבים הראשונים של התכנון. דירה על הנייר גם יכולה להיות דירה שכבר אנחנו יכולים לראות אותה פיזית והיא כמעט מוכנה, כל עוד הבניין לא קיבל טופס 4, שזה הטופס שצריך לקבל כדי לאכלס את הנכס, הדירה עדיין נחשבת כדירה על הנייר.
נכון, ודירה על הנייר זה לא רק דירה חדשה מקבלן, גם בפרויקט של פינוי-בינוי, כאשר הורסים בניין קיים לטובת בנייה של בניין חדש, ואנחנו הבעלים של דירה בבניין הזה, אז בפרק הזמן שבין ההריסה לבין קבלת טופס 4 על הדירה החדשה, אנחנו למעשה מחזיקים בזכות לדירה, שהיא בעצמה דירה על הנייר. אני אציין שכשאנשים באים ובונים בית, קונים קרקע ובונים בית, או לחילופין משתתפים בקבוצת רכישה, לא מדובר פה על דירה על הנייר, כי אף אחד לא מבטיח לנו חוזית קבלת נכס, אלא אנחנו אלה שבאים ואנחנו יזמים ואנחנו בונים אותו, ולכן החוקים פה הם אחרים, ואנחנו ניגע במשמעויות האסטרטגיות של זה.
אוקיי, אז בוא באמת נגיע לשאלה הבסיסית, למה יזמים בכלל מוכרים דירות על הנייר, ואני אסביר את השאלה. לכאורה, ככל שאנחנו מחזיקים את הדירה לפרק זמן יותר ארוך עד שהיא מקבלת טופס 4, הדירה עולה בערכה. לכן מתוך ההיגיון הזה הייתי חושב שאני בתור יזם שעכשיו בונה 20 דירות, רוצה להחזיק את הדירות האלה כמה שיותר זמן למכור אותם במחיר המקסימלי. אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת, למה אני לא מוכר את הדירות בשלב מאוחר, אני חייב לשאול את השאלה המקדימה, למה בכלל למכור דירות? אם אני יזם ועכשיו בניתי דירות, ואני יודע שהן ימשיכו לעלות בערכן לאורך עשרות רבות של שנים, מה האינטרס שלי בכלל לבוא ולמכור את הדירות האלה? והתשובה היא די פשוטה. בסופו של דבר, במציאות הכלכלית כיום, תשואות השכירות הן מאוד נמוכות, ולכן כשיזם מסתכל על אלטרנטיבות ההשקעה שלו, בין להחזיק דירה בתל אביב ולהשכיר אותה בתשואה של 2.5-3% ביחס לשווי הנכס, לבין לקחת את אותו הון עצמי ולהשקיע אותו בצורה ממונפת ולהרוויח עליו 15-20% בפרויקטים יזמיים אחרים, הרבה יותר אטרקטיבי לו מבחינת אפשרויות ההשקעה עומדות בפניו ללכת ולמכור את הדירות בשביל להשתמש בכסף להשקעה אחרת. וזה באמת מסביר לנו למה בפרויקטים כמו דירה להשכיר, המדינה צריכה לבוא לקראת היזמים, אם בעזרה של סיבסוד הקרקע או איזושהי הנחת מס, כדי לגרום ליזמים להסכים להשכיר דירות בישראל לטווח הארוך.
כן, אוקיי, אז הסברת למה יזמים מוכרים דירות, אבל שוב, למה הם מוכרים על הנייר, למה הם מוכרים בשלבים מוקדמים, למה בפריסיילים, ולמה לפעמים הם אפילו נותנים הנחות משמעותיות לרכישת דירה?
כן, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו קודם כל צריכים להבין את המודל העסקי של חברה יזמית או חברת בנייה, ומתוך המודל העסקי אנחנו גם נבין מה ההתחייבויות שיש לאותן חברות. חברת בנייה, ובדרך כלל אנחנו רואים את זה הרבה על יזמים, אין להם הרבה הון עצמי. כשהם מגיעים לבנות בניין חדש, הם לא מממנים את זה מכיסם, הם לוקחים הלוואות. כמו שאנחנו, כשאנחנו באים לקנות דירה, לוקחים משכנתה, הם לוקחים הלוואה מסחרית מהבנק, בעצם הלוואה מסחרית, הלוואה עסקית, שתאפשר להם את הבנייה של אותו פרויקט. עכשיו, כשהבנק נותן להם הלוואה, הבנק רוצה לראות שהם העמידו חלק מההון העצמי הנדרש עבור אותו בניין. בדיוק כמו שאנחנו קונים דירה והבנק רוצה לראות שהעמדנו הון עצמי לדירה, גם בפרויקטים כאלה, בדרך כלל ההון העצמי ינוע בין 10-20%. אז אני בתור יזם, לפני שאני בכלל פונה לבנק, אני חייב למצוא מישהו שייתן לי את 10-20% מעלות הבנייה הכוללת, מעלות הפרויקט הכוללת, כדי שאני אוכל לגשת לבנק ולהתקדם. ומן הסתם, כשאני מגיע לגייס את ההון הזה, אני אשלם עליו ריבית שהיא יחסית גבוהה. בסביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה היום, זה יכול לנוע בין 15-20%. זו הלוואה שהמטרה שלה היא לקבל את ההלוואה היותר זולה, בעצם יש פה איזושהי פעולה אסטרטגית במרכאות, ומי שנותן לי את ההלוואה הזאת לא מקבל שעבוד על הנכס. אז לדוגמה, אם אני מגיע אל גיא, וגיא יש לו קרן חוב, ואני מבקש מגיא, בוא תיתן לי 10 מיליון שקלים, שאני אוכל להעמיד את ההון העצמי לפרויקט גדול, גיא ידרוש לקבל את הריבית הגבוהה, מכיוון שאין לו שום שעבוד על הנכס.
כן, אין שעבוד ויש פה סיכון גדול, כי אתה בתור יזם, אתה יכול לחשב את העלויות לא נכון, או שאתה נתקל באיזשהו בלטם, ופתאום הפרויקט לא רווחי, ואתה פושט רגל, וזה הלוואות של מסוכנות, ולכן באמת הריבית היא מאוד גבוהה.
נכון, אז בעצם בתור יזם, לקחתי שתי הלוואות, לפחות שתי הלוואות, הלוואה אחת להון עצמי, והלוואה אחת לבנק. כשאני אבוא לבקש מהבנק את ההלוואה, הבנק יבקש לשעבד את הזכויות שלי בקרקע, בעצם הוא משעבד גם את הקרקע עצמה, וגם את הפרויקט כולו, גם את כל התכנון העתידי, את הטאבה, את מה שאפשר לבנות על גבי אותה הקרקע, והבנק ישחרר לי כספים לפי קצב ההתקדמות שלי. עכשיו, כדי לשכנע את הבנק מלכתחילה לתת לי את ההלוואה, אני חייב להגיע אליו עם דוח שמאי שקוראים לו דוח אפס. דוח אפס מראה לבנק כמה יעלה לי כל חלק מהבנייה, כולל האדריכלים ומיסים וכו', כולל הבלטם, באמת עלויות בלתי צפויות, 10 או 15% מעלות הפרויקט, וכמובן לאחר המחירה, כמה כסף יישאר לי, כמה רווח יישאר מהפרויקט הזה, והבנק רוצה לראות שיש לנו מינימום של 15, אולי 20% בשביל לאשר את הפרויקט ולתת לו מימון, הבנק רוצה לראות שיש פה רווחיות שהיא משמעותית. עכשיו, הבנק לא מוכן להסתפק רק בדוח אפס, הרבה פעמים הבנק ירצה לראות בעיניים שהמספרים שהוצגו לו בדוח אפס אכן קיימים במציאות, ומה שהבנק ידרוש זה דבר כזה, הוא יגיד, גיא, אתה עכשיו רוצה לבנות איזשהו בניין של 100 דירות, בוא אני אתחיל לתת לך את המימון, בשלב מוקדם אני רוצה שתשווק חלק מהדירות, ואני רוצה שתראה לי שהמחיר שאתה מקבל עבור אותם דירות, למרות שמדובר בשלב מוקדם, לפעמים אפילו לפני קבלת היתר, הוא מחיר שתואם או דומה למחיר שאני ראיתי, מחיר למטר, בדוח האפס, ולכן היזמים הרבה פעמים חייבים למכור חלק מהדירות בשלבים מוקדמים, בשביל לקבל את שאר המימון מהבנק.
כן, אז לאותה מחירה מוקדמת של דירות נהוג לקרוא פריסל, פריסל זה בדרך כלל מחירה של דירות לפני קבלת היתר בנייה, ולרוב אנחנו יכולים לקנות דירות בשלבים מוקדמים, במחירים הרבה יותר נמוכים מאשר דירות מקבילות שכבר בנויות וכבר מוכנות. עכשיו, ההנחה הזו היא נובעת גם מהרצון של היזמים למכור את הדירות בקלות ובמהירות, אבל היא נובעת גם מזה שהיזמים מבינים שהכסף שהם מקבלים עכשיו יכול לשמש אותם בצורה יותר טובה בפרויקטים אחרים, והם נותנים לנו פה איזושהי הנחה על התקופה שבה אנחנו נחזיק את הדירה ונשלם את המשכנתה או נשלם את מדד תשומות הבנייה בלי לקבל שכירות. בעצם יש לנו פה איזשהו פיצוי חלקי על הרכיב הזה.
נכון, הייתי אומר שפריסייל הוא לא תמיד נגזר מהתקופה מתי אנחנו קונים את הדירה, אלא גם מכוח הקנייה שלנו. יש הרבה אנשים שמתמחים ביצירת קבוצות של פריסייל, ומה שהם בעצם עושים זה הם פונים לאיזשהו יזם שעכשיו יוצא עם פרויקט של 300-400 דירות, ואומרים לו, תשמע, בוא אני אאגד קבוצה של 50 רוכשים, אתה תיתן לכולנו מחיר הנחה שהוא יותר אטרקטיבי מסתם הפריסייל, אולי תיתן לנו גם תנאים טיפה אחרים, תנאי מימון אחרים, ואנחנו נגיע כקבוצה ונוריד לך מהראש בלוק שלם, בניין שלם, קנינו בבת אחת, גם זה פריסייל, הרבה פעמים זה קורה גם בשלבים של קבלת היתר לפני או אחרי, אבל זה יכול לקרות גם בשלבים שהם יותר מאוחרים. ואגב, אני אגיד שהרבה פעמים זה יכול להיות אטרקטיבי, שאם כבר קונים דירה על הנייר, נקנה אותה ביחד עם קבוצה, כדי לקבל באמת יותר כוח מכוח מול היזם, או שנקנה אותה בשלבים יחסית ראשונים. עכשיו, גיא, גם אם היזם לא חייב למכור דירות בשביל להחזיר לבנק או להראות לבנק איזושהי הכנסה, עדיין אנחנו בדרך כלל נראה שהיזם רוצה למכור את הדירות, גם שנה, שנתיים בדרך כלל, לפני שהדירה מוכנה, למה הם לא ממתינים את השנתיים האחרונות?
כמו שהסברנו, זה עניין של חלופת השקעה של הכסף. ליזם יש אפשרות לעשות תשואה מאוד גבוהה על ההון העצמי שלו, ואין לו למה להחזיק דירה, ליהנות מהשבחה של עוד 2, 3, 4, 5% בשנה, אם הוא יכול לקחת את הכסף הזה ולעשות עליו 15, 20, 25% בשנה.
נכון, וההבנה של היזמים היא שהם יכולים להמתין עוד שנה או שנתיים ולמכור את הדירות כשהן יהיו מוכנות לחלוטין, אבל עדיף להם לתת איזושהי הנחה מסוימת, גם אם זאת תהיה הנחה באמת קטנה, כדי למכור את הדירות בשלב יותר מוקדם, ולהשתמש בהון העצמי שהם פינו עכשיו להשקעות יזמיות אחרות. עכשיו, הסברנו למה יזמים מוכרים דירות על הנייר, למה אנשים קונים בכלל דירות על הנייר?
קודם כל, כי הם רואים איזושהי הנחה. רואים דירה ב-100, 150, 200 אלף שקל מתחת לכביכול מחיר שוק של דירה מוכנה, ואז הם אומרים, טוב, אז אני נועל פה רווח בטוח, אני תוך כמה שנים מרוויח 200 אלף שקל, איזה יופי. ואנשים לא מבינים את המשמעות של היוון, זה שכשהם נועלים כסף בדירה על הנייר, בזמן הזה הכסף לא עובד עבורם במקומות אחרים, ואותה הנחה של 100 או 200 אלף שקל שהם עשו, יכול להיות שהם מרוויחים אותה במקום אחר בתור תשואה בזמן הזה, ובנוסף הם לא מקבלים שכירות לאורך כל התקופה הזאת, זה משהו שאנשים לא תמיד מחשבים נכון, ולכן יש נטייה לחשוב על העסקאות האלה כעסקאות אטרקטיביות.
כן, הרבה פעמים אנשים חושבים כשהם קונים דירה לנייר, שהם קונים דירה בהנחה, כי הם מסתכלים על דירה קיימת ואומרים, יש לי פה הנחה של 100 או 200 אלף שקל, זה פחות מהדירה הקיימת, אבל מכיוון שהם לא עושים את אותו היוון ולא מחשבים את העלויות שיהיו להם בעת קבלת המפתח, הם לא מבינים שהרבה פעמים לא רק שהם לא מקבלים הנחה, בפועל הם משלמים פרמיה על מחיר הדירה כדי לקנות דירה על הנייר. ואני אפילו אגיד יותר מזה, יש מקרים שאנחנו רואים שלא רק שההנחה, אני אומר במרכאות, שמקבלים על דירה על הנייר היא לא הנחה אמיתית, כי בסוף עם ההיוון ועלויות הסגירה המחיר הוא הרבה יותר גבוה, אנחנו גם רואים לפעמים שיש יזמים שמשווקים דירות על הנייר שיהיו מוכנות עוד שנה, שנה וחצי, במחיר שהוא יותר גבוה מדירות מקבילות שכבר קיימות. עכשיו, אני מניח שחלק מהמאזינים קנו דירות על הנייר בעבר, חלק לא. כשאתה קונה דירה על הנייר, אתה לא מקבל את הדירה מוכנה לחלוטין למגורים. הרבה פעמים אתה צריך להתקין, אחרי שקיבלת את המפתח, מזגנים, אתה צריך לנקות את הדירה, אתה צריך להכין אותה לסוחרים, צריך לבנות מקלחונים, יש כל מיני סגירות שצריך לעשות לפני שמקבלים את הסוחר. ואנחנו רואים מציאות שאנשים מוכנים גם להחזיק את הדירה על הנייר במשך שנה וחצי בלי לקבל שכירות, גם שכל העלויות האלה יהיו על חשבונם בהמשך, וגם לשלם 100,000 או 200,000 שקל יותר ממחיר השוק, וכל זה כדי להיות הראשונים שגרים בנכס.
כן, אני רק אציין שאני לא בטוח שהם הראשונים שגרו בנכס.
ככה אמר השיפוצניק, כן. אז יש פה באמת משהו שהוא כמעט אבסורד, אם אנחנו כבר הזכרנו שיפוצים, אפשר לקחת דירה שהיא יחסית חדשה, דירה שהיא בת שנה או שנתיים, ולחדש אותה שהיא תרגיש כמו דירה חדשה מהניילון בקלי קלות, במחיר שהוא מאוד נמוך, אבל יש משהו פסיכולוגי אצל אנשים שבאמת הם רוצים להרגיש שהדירה הזאת היא באמת הדירה שלהם, הם היחידים שגרו בה, וזה עושה להם טוב. עכשיו, מן הסתם יש גם יתרונות לקניית דירה על הנייר. קודם כל, כשאני קונה דירה על הנייר, אני יכול להתאים אותה איך שאני רוצה לצרכים שלי ולסגנון שלי. הרבה פעמים הדירות על הנייר נמצאות בשכונות חדשות, שאין אפשרות לקנות דירה קיימת, והאפשרות היחידה לקנות דירה בשכונה הזאת, זו דירה על הנייר, ואנחנו הרבה פעמים נאמין, בצדק או שלא בצדק, שהשכונה הזאת שעכשיו הולכת ונבנית, הולכת להיות שכונה מאוד מוצלחת, בה המחירים הולכים לעלות בצורה דרסטית. אני אתן פה שתי דוגמאות של פעם אחת שהסיפור הזה הצליח ופעם שפחות. רמת בית שמש היא שכונה בה המחירים עלו בצורה מאוד מאוד דרסטית. יש לי חבר שקנה שם בזמנו 3 דירות, כל אחת מהדירות שילשה את ערכה בפרק זמן של פחות מעשור, וזו הייתה הצלחה מאוד גדולה. לעומת זאת, כולנו מכירים את הסיפורים על אנשים שקנו בחריש ואפולה, וחשבו שהדירות האלה יהיו בונבוניירה, ובסופו של דבר לא היה הרבה ביקוש לדירות האלה, והיה עדיף לקנות את הדירות האלה בשלב יותר מאוחר, ולא לשלם את הפרמיה של הדירה על הנייר.
על איזה פרמיה אתה מדבר? אני מכיר שגם באפולה וגם בחריש, מי שקנה דירה על הנייר, קנה אותה במתחת למחיר של דירה מוכנה.
כן, טוב, פה יש איזשהו נושא שהוא קצת מורכב, כי בפועל אנשים קיבלו הנחה לעומת מחיר השוק, ולא שילמו פרמיה, אבל ההסתכלות הכוללת שאני מסתכל לא רק על המחיר שהם שילמו, אלא גם על מדד תשומות הבנייה שהם היו צמודים אליו, גם על התשואה המאובנת שהם קיבלו באותה הנחה על הדירה, גם על עלויות הסגירה מסביב שיהיו להם כשהם יקבלו את המפתח, אני אומר בפועל, ההנחה הזאת שנראתה כהנחה, מתגלה כפרמיה על המחיר. מן הסתם בפרויקטים שונים, לפעמים ההנחה הזאת היא הנחה אמיתית, ולפעמים היא לא אמיתית, וזה חלק מהמחקר שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו באים לקנות דירה על הנייר.
כן, הזכרת את מדד תשומות הבנייה, ואני לא חושב שסקרנו אותו עדיין בפודקאסט, אז אני אתן איזושהי סקירה קצרה. מדובר על מדד שעוקב אחרי עלויות הבנייה, והוא בעצם בא לפצות את היזם על ההתייקרות במחירי חומרי הגלם ועלות העבודה, שבדרך כלל נגרמת לאורך השנים. ומה שקרה בשנים האחרונות עם העלייה המאוד מהירה במחירי הדיור, זה שהקבלנים בעצם הרוויחו הרבה על ההצמדה למדד, כי המדד היה מחושב לפי שווי הדירה. והדירה מורכבת מעלות הבנייה של הדירה, ומורכבת מרכיב הקרקע, ובעצם בעבור אותו מדד הם קיבלו איזשהו רווח עודף על מחיר הקרקע, ולכן הגבילו את זה באמת, הגבילו את ההצמדה לעד 40% משווי הנכס.
נכון, בעצם מה שקרה זה שהמדינה הסתכלה על המצב ואמרה שההצמדה הזאת לכל הרכיבים של הדירה היא לא מוצדקת, ולכן באמת ההצמדה כיום היא רק על 40% ממחיר הדירה. עכשיו, כל עניין ההצמדה הזו הוא רק רלוונטי לעניין פריסת התשלומים בקניית דירה, וזה באמת אחד היתרונות שאפשר למנות בקניית דירה לנייר, שאנחנו לא חייבים להעמיד את כל ההון לעסקה בפרק זמן קצר. כשאני קונה דירה רגילה, בדרך כלל ממועד חתימת החוזה, בתוך פרק זמן של 3 חודשים, אני צריך להעמיד את כל ההון לעסקה, אם זה הון עצמי, הון עצמי מדרגה שנייה, או משכנתה. במקרה שאני קונה דירה לנייר, הרבה פעמים אני אוכל להגיע עם היזם לאחד מההסכמים הבאים, או שאני משלם לפי התקדמות, או שהוא מוכן שהפריסה תהיה כזו, שאני משלם איזושהי מקדמה של 20% או 30%, ואת היתרה אני משלם עם קבלת המפתח, וכמובן שסכום היתרה מוצמד בצורה שהסברנו עכשיו למדד תשומות הבנייה.
כן, עכשיו הפריסת השלומים הזו, לא רק שהיא נוחה, היא יכולה גם לפעמים להוות את ההבדל בין לבצע עסקה לבין לא לבצע עסקה. אם יש בן אדם שאין לו היום תזרים מזומנים שהוא משמעותי, ולא יכול לקבל משכנתה, או לא יכול לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתה, אז לפעמים באמת דירה על הנייר יכולה להיות האופציה היחידה שלו לקנות דירה. גם במצב שבו בן אדם חושש מהריבית שהיא גבוהה מדי ולא רוצה לקחת משכנתה היום, אלא בעתיד, בעוד 2-3, גם שם יכול לעשות היגיון ללכת על דירה על הנייר בזמן הנוכחי.
כן, מן הסתם רק צריך לשמור בראש שהדבר הזה לאו דווקא יקרה. עכשיו, לא רק אנשים שיש להם תזרים שהוא יחסית חלש יכולים ליהנות מהאפשרות הזאת לקנות דירה על הנייר בתשלומים שהם יותר נוחים, גם אנשים שאין להם הרבה הון עצמי בזמן הנתון ויודעים שעוד 3 שנים או 4 שנים יהיה להם הרבה יותר הון עצמי, הם יכולים להתחייב לעסקה היום, הרבה פעמים לקבל איזושהי הנחה, ולדעת שבהמשך, אחרי טופס 4, יהיה להם את ההון להשלים את העסקה, בין אם על ידי משכנתה, בין אם על ידי שימוש בהון עצמי. עכשיו יש עוד כמה יתרונות. יתרון אחד שאפשר להתווכח עד כמה הוא משמעותי, הוא יתרון השמאות. כשאנחנו קונים דירה לנייר, אנחנו לא מחויבים להביא שמאי לטובת המשכנתה. הבנק יקבל את המחיר שאנחנו מציגים בחוזה המחיר, כי השווי ההוגן של הדירה, כשווי שוק של הדירה, זה חוסך לנו כמה אלפי שקלים, אבל מן הסתם יש פה גם חיסרון, בעיניי הוא חיסרון אפילו די גדול. ההסתמכות הזאת של הבנק על מחיר המחירה ללא צורך בשמאות, גורמת לנו לא לקחת שמאות הרבה פעמים, ושמאי בתור איש מקצוע יכול, בטח כשאנחנו מדברים על מושגים כמו היוון, יכול לעזור לנו להבין בצורה הרבה יותר טובה מה המחיר הנכון וראוי עבור כל נכס. עכשיו, אם אני מגיע לקנות דירה לנייר ואני יודע שאני לא מחויב להביא שמאות, יש סיכוי סביר, ואני חושב שזה מה שרוב האנשים עושים, שאני לא אביא את השמאות, ודווקא השמאות הזאת, שאומנם הייתה עולה לי כמה אלפי שקלים, יכלה במקרים רבים לחסוך לי עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, בכך שהשמאי היה מאיר את עיניי לדעת האם העסקה הזאת היא אכן עסקה טובה, או שהיזם מבקש מחיר שהוא גבוה מדי ביחס למחירי השוק. עכשיו, למרות כל מה שאמרנו בפרק הזה, בוודאי יש מקרים שאפשר לקבל הנחה שהיא משמעותית, וזה באמת קשור לשווי הזמן של הכסף, ודיברנו על זה באחד מהפרקים של הפודקאסט, כי לפעמים מוצאים שגם יזמים עושים טעויות, ונותנים לנו לקנות את הדירות האלה עם דיסקאונט שהוא משמעותי, והוא משקף לנו תשואה שהיא תשואה גבוהה.
זה לא בהכרח טעות, זה יכול להיות שיקולים של היזם. לגמרי. גם לי יצא למכור דירה שידעתי שהיא השקעה מעולה עבור מי שקנה אותה.
נכון, לגמרי, אני מסכים איתך. עכשיו, לנושא הזה של דירה לנייר, יש לא מעט יתרונות אסטרטגיים שאנחנו הולכים לגעת בהם עוד טיפה בהמשך. אני רוצה לגעת בעוד 3 חסרונות שיש לקנייה של דירה לנייר, חלקם יותר משמעותיים וחלקם פחות. קודם כל, שאנחנו קונים דירה לנייר, אנחנו קונים אותה עם המפרט של היזם. היזם יכול לספר לנו הרבה פעמים שהמפרט הוא מפרט מפואר ואיכותי. בדרך כלל המפרט הוא די פשוט, המפרט הטכני של הדירה, מבחינת עריכים וכיורים וכו'. אם אנחנו לא רוצים להשתמש במפרט הטכני של היזם, בדרך כלל נקבל הנחה שהיא מאוד קטנה כדי לקנות פריטים אחרים. לדוגמה, יכול להיות שאנחנו יכולים לבחור בין 3 או 4 כיורים שאנחנו לא נרצה אף אחד מהם, ואם נרצה לקנות כיור אחר, נקבל זיכוי מאוד מאוד קטן של 100-150 שקל, שלא מתקרב לחסות לנו את העלות של קנייה של כיור אחר. זה משהו שחשוב לשים לב אליו. בנוסף, כשאנחנו קונים דירה על הנייר, יש לנו מקום מאוד מועט במסע ומתן של הרכישה מול היזם. אני אגיד כערת אגב שאנחנו גם משלמים על העורך דין של היזם. זה נושא שלם. למה אנחנו צריכים לשלם על העורך דין של היזם? אני אגיד כערת אגב שנייה שגם אם אנחנו משלמים על העורך דין של היזם, נכון לנו לקחת גם עורך דין שלנו. ובנוסף, החיסרון בעיניי הכי משמעותי שלא נגענו בו, עבור הסיבה שרוב המשקיעים לא קונים דירות על הנייר, הוא עניין הפוטנציאל. כשאנחנו קונים דירה שהיא חדשה, אנחנו לא נוכל לעשות בה פינוי-בינוי, לא תמה, לא נוכל להרחיב אותה בדרך כלל. התב"ע היא תב"ע קבועה, סביר להניח שהיא לא הולכת להשתנות בשנים הקרובות, ולכן אנחנו מצמצמים לנו בקניית דירה חדשה את מרחב אפשרויות התשואה שאפשר לעשות מהנכס.
יפה, אז עשינו דוקטורט קטן על דירה על הנייר, אבל נשמע לי נדיב שאין פה איזה משהו שהוא יותר מדי שווה, למעט במקרים מיוחדים שאתה מוצא דירה עם דיסקאונט משמעותי. למה כל החפירה הזאת? למה להיכנס לנבחי הדירה על הנייר?
הסיבה שאנחנו מדברים על דירה על הנייר, בטח בסדרת פרקים הזאת שהיא כולה על אסטרטגיה, היא כי גם קנייה של דירה על הנייר, כשהיא נעשית בתוך תוכנית אסטרטגית, יכולה להיות פעולה מאוד רווחית. ומה שאנחנו הולכים להסביר פה, זו אסטרטגיה שאנחנו קוראים לה אסטרטגיית דירה על הנייר, לפעמים אנחנו גם קוראים לה אסטרטגיית קרוסלה כפולה, בה אנחנו יכולים ליהנות מכל מיני הטבות בתחום המיסוי והמימון, על דירה יחידה פעמיים בזכות דירה על הנייר, ולב האסטרטגיה היא ההבנה שלעניין מס שבח, דירה על הנייר היא לא דירה.
מה זאת אומרת? אז מה אם לא דירה?
היא זכות לדירה, ובגלל שהיא זכות לדירה ולא דירה, אם הייתה לי דירה אחרת שהיא דירה יחידה באותו זמן ומכרתי אותה, אז על אותה דירה שמכרתי קיבלתי את הפטורים של דירה יחידה. אני אסביר את זה בצורה פשוטה. אם לאדם יש שתי דירות, דירה אחת היא דירה פיזית קיימת מוכנה, דירה שנייה היא זכות לדירה, זו דירה שהוא קנה מקבלן והיא תהיה מוכנה עוד כמה שנים. תוך כדי שהדירה בבנייה, הדירה השנייה שהוא קנה, הוא מחליט למכור את הדירה הבנויה שלו. את הדירה הבנויה הוא יוכל למכור בפטור ממס שבח, מכיוון שבאותה עת זו דירת המגורים היחידה שיש בבעלותו, ולאחר מכן כשהדירה על הנייר כבר לא תהיה על הנייר, היא תהיה מוכנה, הוא יוכל למכור גם אותה בתור דירה יחידה, כל עוד עברו 18 חודשים מאז קבלת טופס 4.
אז אתה אומר שבגלל שדירה על הנייר לא נחשבת כדירה לעניין מס שבח, בן אדם יכול למכור דירה קיימת פיזית שיש לו, לא משנה כמה דירות על הנייר יש לו באותו הזמן.
נכון, כמובן צריך לשים לב שהעניין הזה תקף רק למס שבח ולא למס רכישה. מס שבח מוגדר על דירת מגורים, מס רכישה לא מוגדר באותה דרך, ולכן גם אם אני קונה דירות על הנייר, אני מחויב על כל דירה נוספת שיש לי מעבר לדירה יחידה, במס רכישה. כל זאת כמובן, במידה ולא הצהרתי על הדירה החדשה שרכשתי כדירה חליפית, שאז יש לי פרק זמן של 24 חודשים לקנות דירה אחרת, וזה מביא אותנו ללב של האסטרטגיה הזאת, כי אם אנחנו מתכננים את המהלך הזה נכון, אנחנו יכולים ליהנות ממה שגיא אתה אוהב לקרוא לו, הקרוסלה הכפולה, והמהלך הוא מהלך כזה. אדם רוצה עכשיו ללכת באסטרטגיית הקרוסלה. הוא מתכוון לקנות ולמכור נכסים כל בואו נגיד 5 שנים. עכשיו, הוא יכול לעשות את זה בכל זמן על דירה יחידה, וכבר דיברנו על זה שהוא הולך להרוויח לא מעט. אבל אם במקום לקנות כל 5 שנים דירה פיזית, הוא יקנה כל 5 שנים דירה פיזית ודירה על הנייר, הוא יוכל ליהנות בכל זמן נתון משתי דירות שמוגדרות כדירה יחידה, והוא יוכל ליהנות לא רק מפטור ממס שבח על שתי הדירות, אלא גם מפטור על מס הרכישה.
מאיפה יהיה לו פטור על מס הרכישה? הרי הזכרת שדירה על הנייר חייבת במס רכישה.
נכון, היא חייבת במס רכישה, כל עוד זו לא דירה שמוגדרת כדירה חליפית, והמהלך הוא כזה. אני עכשיו מגיע לקנות דירה, אני אתחיל בלקנות את הדירה הפיזית שלי. דירה ראשונה, אני קונה אותה לפי הפטורים שאנחנו מכירים של דירה יחידה. לאחר מכן, זה יכול להיות ממש שבוע לאחר מכן, אני קונה דירה על הנייר. עכשיו בואו נגיד שלוקח לדירה על הנייר 4 שנים להיבנות. אני בפרק הזמן הזה של הארבע שנים נהנה משתי דירות, שתי דירות, אחת פיזית שאני נהנה מצועת שכירות ועליית ערך, ואחת על הנייר שאני נהנה גם מעליית ערך וגם מההנחה שקיבלתי אם קניתי דירה על הנייר בצורה נכונה. וכשאני אקבל טופס 4 על אותה דירה שהייתה על הנייר, יהיו לי 24 חודשים נוספים למכור את הדירה הפיזית. בעצם מדובר באותם 24 חודשים שיש לנו כשאנחנו קונים דירה חליפית.
בעצם השעון של הדירה חליפית בדירה על הנייר מתחיל להתספר רק כשיש לנו טופס 4.
נכון, הוא מתחיל לתקתק מטופס 4, ובמצב כזה שבואו נגיד שהבנייה כולה לקחה 4 שנים, אני מצאתי את עצמי מחזיק שתי דירות שלא שילמתי עליהם מס רכישה במשך 6 שנים, 6 שנים החזקתי שתי דירות, וכמעט כעבור 24 חודשים ממועד קבלת הטופס 4 על הדירה על הנייר, אני מוכר את הדירה הפיזית שהייתה לי, את הדירה הראשונה, מוכר אותה בפטור מהשבח, וכעבור כמה חודשים מוכר גם את הדירה שהייתה על הנייר, וכל העסקאות האלה היו בפטור מלא ממס רכישה ושבח, ולאחר מכן מה אני עושה כמובן? אני הולך חזרה לקרוסלה ועושה את המהלך הזה מחדש.
שוב עם שתי דירות. אז גם קיבלת פה פטור ממס רכישה, גם פטור ממס שבח, גם אחוז מימון שהוא יחסית גבוה לדירה השנייה, דירה ראשונה 75% מימון, דירה שנייה, כשמדובר על דירה חליפית ויש הצהרת דירה חליפית, 70% מימון. נהנית פה מכל הדברים האלה פעמיים, ואני אציין שאפשר גם ליהנות מזה יותר מפעמיים, אבל שימו לב כמה קריטי פה הסדר פעולות. אם קודם היית קונה את הדירה על הנייר ואז את הדירה הרגילה, לא היית נהנה מהדברים האלה. אם קודם היית מוכר את הדירה על הנייר ואז את הדירה הרגילה, לא היית נהנה מהדברים האלה. הסדר פעולות פה הוא סופר קריטי. עכשיו נדיב, למי האסטרטגיה הזאת מתאימה?
אז קודם כל, האסטרטגיה הזאת מתאימה למי שכבר בחר באסטרטגיית הקרוסלה כאסטרטגיית הבסיס להשקעה בנדלן שלו, וחייב להיות מישהו שמן הסתם יש לו הון שהוא יחסית יותר משמעותי, גם יכולות מימון שהן יחסית יותר משמעותיות. והייתי אומר שהבעיה המרכזית שמונעת מאיתנו להשתמש באסטרטגיה הזאת עם כל הלקוחות שלנו, היא שדירות על הנייר כהשקעה, כפי שבאמת רמזנו לא מעט בפרק הזה, הן לאו דווקא ההשקעות הכי מבריקות, ועד עכשיו היה יחסית קשה למצוא דירות על הנייר שבאמת מעניקות לנו הנחה שהיא משמעותית והופכת את ההשקעה לאטרקטיבית. יכול להיות שעכשיו בסביבת הריבית הגבוהה יותר ליזמים באמת יהיה יותר דחיפות למכור, והנחות יהיו יותר משמעותיות, ולכן נתחיל להשתמש באסטרטגיה הזאת יותר.
יפה. עכשיו נדיב, דיברנו בפרקים האחרונים על הפרדה רכושית, ופה אנחנו מדברים על אסטרטגיית דירה על הנייר, או קרוסלה כפולה. אפשר לשלב את שתיהן, ויכול להיות שזוג בישראל יכול ליהנות מארבע דירות בתנאים של דירה יחידה?
כן, זה אומנם קשה להאמין, אבל חד וחלק כן, אפשר לעשות את זה בצורה חוקית לגמרי. כל עוד ההפרדה הרכושית היא הפרדה מהותית ולא מלאכותית, ודיברנו על זה באמת בפרק על הפרדה רכושית.
מדהים.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.